והראה עליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. אברהם מכניס את האורחים הביתה, מציע להם מים, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישנו תחת העץ, ואתחף את לחם וסעדו לבכם, אחר תעברו, כי על כן עברתם על אבתכם, ואמרו כן תעשה כאשר דיברת. אומר רש"י, אותם שלושה אנשים, מי הם היו? שלושה מלאכים. בקטע השני, אחד לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום, ואחד לרפות את אברהם. שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. תדע לך שכל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים. ויוכלו, ויאמרו אליו, ובבשורה נאמר, ויאמר, שוב ושוב אליך. ובהפיכת סדום הוא אומר, כי לא אוכל לעשות דבר. זאת אומרת, לשון יחיד. ורפאל, שריפא את אברהם, הלך משם להציל את לוט. דברי רש"י מאוד לא מובנים. א', קדוש ברוך הוא שולח פה שלושה מלאכים. אחד, לבשר את הבשורה שבשנה הבאה שרה תלד בן. זה באמת מהפכה גדולה מאוד. בגיל של אברהם ושרה ללדת, זה רק מלאך יכול לבשר דבר כזה. השני, להפוך את סדום. גם זה מהפכה גדולה, שרק מלאך יכול לעשות. השלישי, לרפות את אברהם. אברהם לא חולה מסוכן. הוא אפילו לא שוכב במיטה. איך אומר הפסוק? הוא יושב פתח האוהל. מה צריך לשלוח מלאך לרפות את אברהם? עוד את מי שולחים? את רפאל, הפרופסור הכי גדול, להבדיל, כמובן. מה צריך? זוהי שאלתנו הראשונה. מדוע יש צורך לשלוח את רפאל המלאך לרפות את אברהם? הרי הוא לא חולה מסוכן. לא כתוב בשום מקום שהוא חולה מסוכן. הוא חלש, נכון? צריך כמה ימים לנוח, אולי קצת יותר, נכון? בגילו שלו, לעשות את ברית המילה, אבל לא עד כדי סכנת נפשות, שצריך לשלוח את המלאך רפאל שירפא אותו. מהי הסיבה ששולחים לו את המלאך רפאל לרפות אותו? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה. אותו מלאך רפאל ממשיך לסדום להציל את לוט. כך כותב רש"י. ותוך כדי דיבור, כותב לנו רש"י, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. אז איך זה שאותו רפאל גם מרפא את אברהם, וגם הולך להציל את לוט. כותב על כך הרמב"ן בקטע השני, בשורה השלישית, קודם הוא מביא את רש"י, הנה שלושה אנשים המלאכים שבאו אליו בדמות אנשים שלושה, אחד לבשר את שרה, אחד לרפות את אברהם, ואחד להפוך את סדום, ורפאל שריפא את אברהם הלך משם להציל את לוט, אומר הרמב"ן כדי לעשות קו, שאין זה שתי שליחויות. כי היה במקום אחר, ונצטווה בו, אחר כן, או ששתיהן להצלה. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, זה הייתה שליחות אחרת, במקום אחר, זה לא אותו מלאך עושה שתי שליחויות, או ששתיהן להצלה. איך שלא נסביר, והסברי הרמב"ן ברורים ובהירים, איך שלא נסביר, עדיין קשה לנו פה. מדוע דווקא רפאל המלאך הוא שצריך להציל את לוט? אין מספיק מלאכים? כמו שמלאך אחד בא לבשר לאברהם ששרה תלד. ומלאך אחר בא להפוך את סדום. ומלאך שלישי בא לרפות את אברהם. יבוא עוד מלאך רביעי ויציל את לוט. אז מדוע דווקא רפאל המלאך, רק הוא שמציל, שמרפא את אברהם, הוא זה שמציל את לוט. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, איך הפרשה פותחת? והירא אליו השם באלוני מברא. נו, מה הוא אמר לו? מה קרה שם? לא כתוב כלום. אז מה זה והירא אליו השם? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מביא אותו הרמב״ן, מה קרה שם? המשך הפרשה. והנה שלושה אנשים נמצבים עליו, וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל. פירוש הדבר, שכל הסיפור של הכנסת האורחים על ידי אברהם ושרה, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, היה מחזה אלוקי, חלום, נבואה. זה לא היה במציאות. נראה את הרמב״ם בפנים, בקטע הרביעי. ובספר מורה נבוכים נאמר, סליחה שהכתב לא ברור, כי הפרשה כלל ופרט. אמר הכתוב תחילה, כי נראה אליו השם במראות הנבואה. ואיך הייתה המראה הזאת? כי לא נשא עיניו במראה. והנה הגים על אנשים ניצבים עליו, ויאמר אם למצאתי חן בעיניך, זה סיפור מה שאמר במראה הנבואה לאחד מהם הגדול שבהם, עד כאן, דברי הרמב״ם. הרמב״ן באריכות רבה מאוד, זה לא לפנינו. אומר, לא יעלה על הדעת מה שאמר הרמב״ם. והוא שואל עליו מכל הכיוונים. דוגמה, הבאתי שאלה אחת. שואל הרמב״ן, ואם במראה לא נראו אליו רק אנשים אוכלים בשר, איך אמר והירא אליו השם? כי הנה לא נראה לו השם, לא במראה ולא במחשבה. וככה לא נמצא בכל הנבואות. זאת אומרת, אם הכל היה מראה אלוקי, שבמראה הזה מי בא אליו? המלאכים, אז למה כתוב בהירה אליו השם? הקדוש ברוך הוא בכלל לא נראה אליו. זוכרים את יעקב, סולם, מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיים, והיה חלום, והנה השם ניצב עליו. את הכל הוא ראה, את המלאכים, את הקדוש ברוך הוא ניצב עליו. כאן, אין מילה על הקדוש ברוך הוא. אז מה זה בהירה אליו? השם. לא השם, המלאכים. ובכלל, אל הבקר רץ אברהם, שרה מכינה אוכל, מה, כל זה היה חלום? והרמב״ן מוסיף ומוסיף ומקשן, לא יכול להיות. אז מה זה כן היה? כותב הרמב״ן בקטע החמישי, ונראה פירוש הפרשה הזאת, אחרי שאמר כי בעצם היום הזה, ממול אברהם, אמר שנראה אליו השם, בהיותו חולה במילתו, יושב ומתקרר בפתח אוהלו, מפני חום היום, אשר יחלישנו, והזכיר זה להודיע שלא היה, מתכוון לנבואה, לא נופל על פניו ולא מתפלל, אף על פי כן בא אליו המראה הזאת באלוני ממראה להודיע המקום אשר בו נימול, וזה כדי לעשות קו גילוי השכינה אליו למעלה וכבוד לו, כעניין שנאמר במשכן ויצאו ויברכו את העם ויראה כבוד השם אל כל העם, כי מפני השתלדותם במצוות המשכן זכו לראיית השכינה. ואין גילוי השכינה כאן וכאן לצוות להם מצווה, או לדיבור כלל, עוד קו, אלא גמול המצווה הנעשית כבר. להודיע כי רצה אלוקים את מעשיהם. כעניין שנאמר, אני בצדק יחזה פניך, אסבעה בהקיץ תמונתך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם לשמה. ביקור, להגיד לו שלום עליכם, לכבד אותו. נכון, רשי, עוד ראשונים אומרים, זה היה ביקור שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה. מפה הרי לומדים ביקור חולים. אבל הרמב"ן לוקח אותנו לכיוון אחר. הביקור היה פשוט רק לכבד את אברהם. לא לצוות אותו, לא לבקש ממנו כלום. כבוד לאברהם. שאלתנו השלישית, מדוע הכבוד הגדול הזה, כשהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם, הקדוש ברוך הוא החליט לתן, שהוא בא לבקר אותו, אז הקדוש ברוך הוא החליט שזה יהיה דווקא כאן אחרי ברית המילה. למה לא מיד שהוא נכנס לארץ? לבקר אותו? זה יחזק את אברהם מאוד מאוד. למה לא אחרי עקדת יצחק? למה הקדוש ברוך הוא החליט לכבד את אברהם אבינו בביקור שהשכינה מתגלית אליו רק לשם גילוי שכינה בלבד כאן אחרי ברית המילה? למה דווקא כאן? זוהי שאלתנו השלישית. שאלה רביעית ואחרונה, בסוף הפרשה, נאמר בקטע השישי, ואומר אברהם, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, והלכו שניהם יחדיו, ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו כדי לשות קו, ויסב אותו על המזבח עם על העצים. זאת אומרת, התורה מספרת לנו שעקדת יצחק הייתה על המזבח שבנה אברהם. ואחר כך, על המזבח הזה, אברהם שחט את העין. המזבח הזה הוא המזבח הרביעי שבונה אברהם אבינו בארץ ישראל. המזבח הראשון, בקטע השביעי, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת הר סכנן ויבואו הר סכנן, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ, וירא השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת כדי לשאת קו, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. זה מזבח ראשון בשכם. ויעתק משם הר מקדם לבית אל, ויתועלו בית אל מים ועי מקדם, עוד קו, ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. המזבח השני בין בית אל להעי. מזבח שלישי בקטע השמיני, והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, שמה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפון ונגב וקדם וים, כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כאפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ גם זרעך ימנה, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה, ויעל אברהם ויבוא וישב בינוני ממרי אשר בחברון, עוד כאן, ואיבן שם מזבח להשם. המזבח השלישי בחברון, המזבח הרביעי בירושלים. אז אברהם אבינו בונה ארבעה מזבחות, שכם בין בית אל להאי, חברון וירושלים. שאלתנו האחרונה, מדוע המזבח השני שבנה אברהם, המיקום שלו לא ברור, אי שם בין בית אל להאי. המזבח הראשון ברור, שכם, שלישי, חברון, רביעי, ירושלים, השני לא ברור איפה. ומה שמעניין מאוד, שזהו המזבח היחיד שאברהם אבינו חוזר אליו עוד פעם. שאברהם חוזר ממצרים באמצע הקטע השיעי, פרק י"ג פסוק א', נאמר, ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו, ולא תימו הנגבה, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם הוא הלא בתחילה, בין בית אל ובין העי, אל מקום המזבח, כדי לעשות קו אשר עשה שם בראשונה. ויקרא שם אברהם בשם השם. אז אברהם חוזר לשם. למה הוא חוזר? אומר רש"י בקטע העשירי, ויבן שם מזבח, נתנבא שעתידים בניו להיכשל שם על אבון החן, והתפלל שם עליהם. זוכים את החן שלקח מהחרם, ביריחו, ואז הפסדנו מול העין סיפור שלם. אז אברהם אבינו הולך שם להתפלל שהצרה שם לא תהיה כל כך גדולה. ואומרת הגמרא בסנהדרין בקטע ה-11, אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שאלמלא יקדים אברהם תפילה לצרה בין בית אל ובין העי, לא נשתייר מרשעי ישראל. זה בלשון סגי נאור, שריד ופליט. זאת אומרת, אברהם אבינו שם מלמד אותנו סוד גדול, להקדים תרופה למכה, להקדים תפילה לצרה. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא כשזה יהיה, שזה לא יהיה טרגדיה גדולה. והתפילה התקבלה. אז זה מזבח מאוד חשוב. השאלתנו הרביעית והאחרונה, מדוע המיקום של המזבח לא ברור? בין בטל ובין עד. אלה השאלות. בדרך השאלות האלה נראה פה דבר פלאי פלאי פלאים. שייתן לנו הבנה לא רק בפרשה, אלא יוריד אותנו לשעות, לשעות שבהם אנחנו נמצאים. פלאי פלאים. תגיד גם נראה באיזה שעות אנחנו נמצאים. לאט לאט. פלאי פלאים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע יש צורך לשלוח את המלאך רפאל שירפא את אברהם? הרי אברהם לא היה חולה מסוכן אחר ברית המילה. זה דבר שמתרפא מעצמו. בכל הגילאים, והיום רואים את זה, ברוך השם, שיהודים נימולים בכל הגילאים, תוך כמה ימים הדברים מסתדרים, אז מדוע שולחים את רפאל שירפא את אברהם? ב', למה רפאל הוא זה שצריך גם להציל את לוט, ואי אפשר לשלוח לזה מלאך אחר? ג', הקדוש ברוך הוא מחליט לכבד את אברהם ולבוא לבקר אותו. גילוי שכינה לשמה, בלי בקשה, בלי מצווה, בלי ציווי. מדוע הקדוש ברוך הוא החליט לעשות את זה דווקא אחרי ברית המילה, ולא אחרי זמנים אחרים, כדי לחזק את אברהם ולעודד אותו כשהוא בא לארץ או אחרי העקדה? השאלה הרביעית והאחרונה, המזבח השני שבנה אברהם אבינו, בין ארבעת המזבחות, אין לו מקום ברור, בין בטל ואי. מדוע מיקומו של המזבח לא ברור, כמו שאר המזבחות? אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. הגמרא במסכת מגילה, בקטע ה-12, מלמדת אותנו, תנא, 120 זקנים ובהם כמה נביאים תקנו 18 ברכות על הסדר. תפילת 18 שלנו כל יום נתקנה על ידי 120 זקנים. כמובן זה כולל את חברי הסנהדרין ובהם כמה נביאים. וכל ברכה, המקום שהיא נמצאת, המספר, למה הברכה הזאת באה אחרי הברכה הזאת, לכל דבר יש הסבר. נראה רק כמה שורות. תנו רבנה. תקנו מיניים שאומרים אבות, שנאמר אבו להשם מנהלים. מיניים שאומרים גבורות, שנאמר אבו להשם כבוד ועוז. מיניים שאומרים קדושות, שנאמר אבו להשם כבוד, שמו ישתחוו להשם בהדרת קודש. ומה ראו לומר בינה אחר קדושה? הגמרא מסבירה. מה ראו לומר גאולה בשביעית? אמר רבה, מתוך שעתידים להיגאל בשביעית, בשנה השביעית, אז גואל ישראל זה הברכה השביעית. לפיכך קבעו בשביעית. שואלת הגמרא ואמר מר, בשישית קולות ובשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא, אז הוא לא בא בשביעית, הוא בא במוצאי שביעית, עונה הגמרא מלחמה נמי, התחלת בגאולה. כשיש מלחמה זה התחלת בגאולה. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה ראו לומר רפואה בשמינית? למה רפאינו? היא הברכה השמינית ב-18, אמר רבי יחא, מתוך שניתנה מילה בשמינית, שצריכה רפואה, לפיכך קבעוה בשמינית. ברית מילה ניתנה ביום השמיני, ומילה צריכה רפואה, לכן קבעו רפאינו כברכה שמינית. מה פירוש הדבר? מילה צריכה רפואה? ברוך השם, 99% מהנימולים לא מגיעים לבית חולים. מה המועל, כמה ימים אחר כך, נותן הוראות לאמא, וברוך השם, הדברים מסתדרים. מה הכוונה מילה צריכה רפואה? ומכיוון שהיא ביום השמיני, לכן רפאינו נאמר ביום השמיני. מה הפירוש הזה? התשובה היא, מצוות המילה היא המפתח לכל הרפואות. מצוות המילה היא לא רק מצווה של מילה באופן פיזי, מצוות המילה זה מושג, זה אסנס, זה מושג, זה מהות, שמסביר לנו את המפתח לכל הרפואות. פירוש הדבר. מאוד מעניין. בלשון הקודש, המילה רפואה, יש לה עוד שני מילים נרדפות. ארוכה, 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 איך אמרנו ביום כיפור? תעלה ארוכה לעלה נידף. נאמר בליל יום כיפור. בברכת החודש, מה אנחנו מברכים? חיים לא ארוכים. כמה? כמה מטר? חיים ארוכים. זאת אומרת, חיים של רפואה. ועוד מילה נרדפת למילה רפואה, תעלה. תף עין למדי. תענה, תעלה. כנל. כן? כמו שאומרים בעלי. תעלה. תנול. כנל. נכון? מה פירוש הדבר? לרפואה קוראים תעלה. הדבר ראשון, תראו את זה כתוב מפורש. גם בפסוקים וגם בהלכה. יש דין. אדם שהרופאים קבעו בוודאות, הוא ימות תוך שנה. בלי ספק. האדם הזה נקרא בהלכה טרפה. הוא הולך, הוא מסתער, אבל הוא טרפה. אם מי שהרג אותו במזיד, הוא רוצח. אבל את הרוצח לא הורגים. כי הוא בעצם הרג, בלשון חז"ל, גברא קטילא קטל. הוא הרג אדם מת. אותו דבר, אותו אדם שהרופאים קבעו עליו שהוא טרפה, לא יכול להיות עד בדיני נפשות. כי בדיני נפשות, אם העדים זוממים, כתוב ועשיתם לו כאשר זמם. אי אפשר לעשות לו כלום. הוא בכל מקרה נחשב כבר מה? מת. אומר הרמב״ם, לרגע אחד בקטע 14, ההורג את הטרפה, אף על פי שאוכל ושוטה ומהלך בשוק, הרי זה פטור מדיני אדם. וכל אדם בחזקת שלם, והורגו נהרג, עד שיוודע בוודאי שזה טרפה. מה זה טרפה? כדי לעשות קו, ויאמרו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה באדם. אין לה רפואה. אז איך קורא לזה הרמב״ם? אין לה תעלה באדם. אותו דבר גם הפסוק אומר בקטע ה-13. כי כה אמר השם, אנוש לשברך נחלה מכתך, אין דן דינך למזור, רפואות תעלה אין לך. או פסוק י"ז, כי אלה ארוכה לך, וממכותייך הרפך, נאום השם. אז מילים נרדפות לרפואה זה ארוכה ותעלה. מה פירוש הדבר? פילי פלאים. כולנו למדנו בגן, בחדר, שגוף האדם מלא בכלי דם, בברידים, בעורקים, דרך הברידים ודרך העורקים, מה עובר? אדם. וזה עובר, יש איזה סיסטם שאדם עובר מלמעלה עד למטה וחוזר בחזרה. אם חס וחלילה אחד מכלי אדם סגור, אז יש עושים בלון כזה, בלון אחר, לא תמיד הבלונים עוזרים. ושזה נשאר סגור, הסיפור נגמר. אז רפואה, פירוש הדבר שכל התעלות, הכל פתוח, הכל זורם, הסיסטם עובד ב-100%. אז כשכל התעלות פתוחות כמו שצריך, האדם הוא מה? ברוך השם, בריא. איך אנחנו אומרים שאם יפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים, לעמוד לפניך אפילו שעה אחת לפעמים. אפילו שעה אחת. לכן רפואה נקראת תעלה. וכשאדם הוא באמת ברפואתו, בבריאותו, אז חייו הם ארוכים, מסודרים. כי אם הוא במחלה, אז החיים שלו לא ארוכים, הם לא מסודרים, יש בו כל מיני שינויים שמגבילים אותו. אז לכן, תעלה ארוכה לעלה נידף. תעלה. הכל פתוח. כל התעלות פתוחות. כשאברהם אבינו נימול, מאותו רגע הוא מקבל סטטוס חדש. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יתהלך לפניי ואהיה תמים. מה זה תמים? שלם. עכשיו אתה שלם לגמרי. בריא ב-100%. ב-100%. כל התעלות פתוחות. הכל זורם כמו שצריך. זאת אומרת, ברית המילה בעצם חיברה את אברהם אבינו לשורש החיים, לקדוש ברוך הוא. ב-100%. בצורה מושלמת. הוא מחובר למקור החיים. ברגע שאברהם אבינו מחובר לשורש החיים, לבורא עולם, ב-100%, דרך מצוות המילה, מיד קוראים כמה דברים. א', יש לו המשך. בא מלאך ומבשר שרה בשנה הבאה תלד. כי זה מחייב שיהיה המשך, כי הוא מחובר לחיים השלמים. דבר שני, סדום חייבת להיחרב, כי סדום זה ההפך הגמור של אברהם. ברגע שאברהם מגיע לשיא, לסדום אין קיום יותר. היא נחרבת. בא מלאך להחריב את סדום. דבר שלישי, אותו מלאך רפאל שבא לרפות את אברהם, בעצם לא היה צריך מלאך בשביל לרפות את אברהם. זה היה מסתדר לבד. רק המלאך רפאל בא להגיד ששורש כל הרפואות להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה המפתח לרפואה. המלאך רפאל הוא אחראי לא רק לרפואה הפרטית של כל אדם ואדם, הוא גם אחראי לרפואה העולמית. הוא הולך להציל את לוט, כי ברגע שמצילים את לוט, מניחים את היסוד לרפואה של כל העולם כולו. כי הרי מי יוצא מלוט? עמון, מואב, ישי, דוד, משיח, שאז כל העולם יתרפא. אז מניחים עכשיו את היסוד לרפואה של כל העולם בגאולה עתידה במהרה, שמצילים את לוט. מי יעשה את זה? המלאך רפאל. הוא ממונה על הרפואות. אז הוא המציל את לוט, הרפואה הכללית, שתצא ותתגלה בגאולה במהרה, והוא שמלמד אותנו שמפתח הרפואה ההתחברות לקדוש ברוך הוא. זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. ודרך המילה, אברהם אבינו זכה לזה. לכן י"ג בריתות נחרטו על המילה. 13 פעמים מופיעה המילה ברית בהקשר למילה בתורה. עד כדי כך, זה המפתח. וזה המפתח לרשת את ארץ ישראל. חז"ל אומרים לנו, בקטע ה-15, מכאן שלא ירשו ישראל את ארץ כנען מאבותיהם, אלא בזכות המילה. על מנת כן ניתנה הארץ לאברהם על שימול, ועל כן ניתנה ליצחק וליעקב על שימולו. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא ליהושע לימול את ישראל, בעת שבאו להיכנס לארץ. שימלא לא היו מולים, לא היו יכולים להיכנס לארץ. למה? זה המפתח לרשת את הארץ, ברית המילה. כי ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. שם מתחברים למקור החיים הקדוש ברוך הוא. זאת ארץ ישראל. ברית המילה היא המפתח להתחבר למקור החיים, לארץ ישראל. ככה. אז ברגע הזה, בא ישמעאל ואומר, סליחה, אז גם לי יש חלק. גם לי יש ברית מילה. זוכרים שישמעאל בא לבקר את אבא שלו אחרי הרבה שנים? הוא פוגש את יצחק, יצחק אומר לו, אתה יודע שאבא כבר זקן? ואחרי שאבא ילך לבית עולמו, כל הברכות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבא, ארץ ישראל וכל מה שיוצא מזה, לי. למה לי? למה לך אומר יצחק? ישמעאל ליצחק. מה זאת אומרת למה לי? יש לי ברית מילה. אומר לו ישמעאל בקטע ה-16, אחר הדברים האלה, רבי לוי אומר, אחר דבריו של ישמעאל ליצחק, אמר לו ישמעאל ליצחק, אני גדול ממך במצוות, שאתה מלת בן 8 ימים, ואני בן י"ג שנה, יש לי יותר זכות, יותר מסירות. אמר לו, בעבר אחד אתה מגרבי, אם אומר לי הקדוש ברוך הוא, זבח עצמך לפניי, אני זובח מיד. מיד, והאלוקים נישא את אברהם. זאת אומרת, יצחק נותן פה תשובה לישמעאל. כרגע התשובה לא נוגעת לנו, למהלך הדברים. אבל ישמעאל בא עם טענה, גם לי מגיע. גם לי יש ברית מילה. ולכן מכוח הטענה הזו נאמר בחז"ל בקטע ה-17, ונתן להם למי? לישמעאל, חלק למטה בארץ הקדושה, בעבור מילה האיש שבהם, בעתידים לישמעאל לשלוט בארץ הקדושה, כשהוא ריקם מהכל זמן רב, כמו שהמילה שלהם ריקנית בלי שלמות, והם יעקבו לבני ישראל מלשוב למקומם, עד שתכלה זכות האיל של בני ישמעאל. ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם. הכל כתוב. זאת אומרת, ישמעאל מכוח המילה מקבל עוצמה, שולט בארץ הקדושה, מעורר מלחמות גדולות בעולם. איך עומדים מול כזאת עוצמה? איך מתגברים על עוצמה כזאת? כאן נכנסים המזבחות שבנה אברהם אבינו. כאן נכנס המזבח בין בית אל ובין העי. מה קרה שם בדיוק בהעי? אומר הנביא בקטע 18, נראה כמה פסוקים. וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחר אף השם בבני ישראל. וישתח יהושע אנשים מיריחו, אי, אשר עם בית אבן מקדם לבית אל, ויאמר עליהם למור, עלו ורגלו את הארץ. ויעלו האנשים, וירגלו את האי. וישוב אל יהושע ויאמרו אליו, אל יעל כל העם, לא צריך את כולם, זה כפר קטן. כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו ויקו את האי, ואל תיגע שם את כל העם. כי מעט המה. ויעלו מן העם שם כ-3,000 איש, וינוסו לפני אנשי האי, ויקום מהם אנשי האי כ-36 איש, וירדפו מפני השער עד השברים, ויקום במורד וימס רבב העם, ויהי למים. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם עד הערב, ובזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם. ויאמר יהושע, השם אלוקים, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו מיד האמורי, לעבידינו ולו עלו ונשם בעבר הירדן? לא יאומן, כמו המרגלים. מה עברנו לפה? מה אנחנו עושים פה? אומר לו הקדוש ברוך הוא פסוק יהוד, ויאמר השם אל יהושע, קום לך. למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, כדי לעשות קו. וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם. וגם לקחו עוד קו מן החרם. וגם גנבו קו נוסף. וגם כיחשו. וגם שמו בכליהם. מה קרה? גנבו? כיחשו? מי? הרי זה היה רק אדם אחד. מי עשה את זה? אחד. אז מה זה כולם? אז מה תגידו? כל ישראל ערבים זה לזה? לא. אנחנו עדיין לא ערבים זה לזה. מתי נהיינו ערבים זה לזה? בהר גריזים והר עיבל. עוד לא הגענו לשם. אנחנו רק בדרך. נכון, היינו צריכים מיד להגיע לשם, אבל זה לא קרה. אז מה הולך פה? למה הקדוש ברוך הוא מאשים את הציבור? התשובה היא, פילי פלאים. עומד יהושע ואומר לעם ישראל, מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ, ולא רק הוא הבטיח אותה. כל אחד יקבל בית גדול, עם גינה מקדימה, ועוד גינה יותר גדולה מאחורה, הבתים מסודרים, מלאים כל טוב. דבר אחד יצטרכו להחליף את הכלים, רק את הכלים, לקנות כלים חדשים, אי אפשר להשתמש בכלים שלהם, אבל מעבר לזה, הכל מסודר, אבל סבלנות. זה יגיע. אנחנו את העיר הראשונה, יריחו, הולכים לכבוש בשבת. זאת ההוראה של הקדוש ברוך הוא. מה שבת להשם? כך יריחו תהיה להשם. קודש להשם. בבקשה, לא לגעת בכלום. זה לא שלנו, הקדש. יפה. באמת, קידוש השם גדול. אז איך זה שאחן בא, מכניס לכיס כמה טבעות, כמה תכשיטים, כמה שעונים? אין לו סבלנות. מה קרה? פשוט. כשכבשו את יריחו, כל בוקר הקיפו אותה פעם אחת. ביום השביעי, 7 פעמים. ואז תקעו בחצוצרות, בשופרות, וכל ישראל שאגו שאגה גדולה, תראו לכם מיליונים שואגים שאגה, בכל זאת, כל אדיר שמעו אותו בכל ארץ ישראל, והכל מתחיל לזוז. והחומות נפלו. וואו, פילי פלאים. קדוש ברוך הוא, ענק. אין עוד מלבדו. אבל עם כל הרספקט, אומר אדון החן, קדוש ברוך הוא, אתה עשית פה 99% מהעבודה. אחוז אחד גם אנחנו עשינו, כולנו. צעקנו בקול גדול. זה הזיז קצת משהו. אז אם אנחנו שותפים איתך, אומנם רק באחוז אחד, אז מגיע לנו קצת. אז אני מרשה לעצמי לקחת כמה טבעות, כמה תכשיטים, נעשה בקשר. מה שהחן עשה בפועל, היו עוד הרבה יהודים שחשבו. רק לא היה להם את האומץ לעשות את זה. היום הם רק חשבו. בפעם הבאה הם גם יעשו ויקחו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, לא, לא. פה צריך לסדר את הכל. ולהסביר לעם ישראל דבר אחד פשוט. צריך טנקים, צריך מטוסים, צריך צבא, צריך הייטק, בלי ספק. אבל צריך לזכור לפני ואחרי, שהקדוש ברוך הוא בעל מלחמות, הוא זורע צדקות, הוא מצמיח ישועות, אין עוד מלבדו. את זה צריך לזכור. וכדי שהעם יבין את זה בצורה ברורה, אני לא מספר לך מי זה היה. אתה תעשה גורל, אתה תגלה לבד מי זה. תעשה את זה בעסק גדול, ואז אני אגיד לך בדיוק מה לעשות איתו. ואז עלו לכבוש את העין, כל הצבא, כולם, כדי שיבינו, כשהאדם חושב, גם אני פה בעל הבית, מראים לו, לא רק שהוא לא בעל הבית, הוא אפילו לא יכול להיכנס לבית, ולהיות בבית. את זה תלמד אתם, את הסוד הגדול הזה. ולכן, פילי פלאים, שיהושע שמע מה שקרה בהאי, הוא קרא את הבגדים, שם אפר אפר על ראשו. אומרים חז"ל בקטע ה-20, למעלה בצד שמאל, ויעלו אפר על ראשם, אמר רבי אלעזר, התחילו מזכירים זכותו של אברהם אבינו, שנאמר, ואנוכי אפר ואפר. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא בחולין פייטט בקטע ה-21, אמר רבי יוחנן, משום רבי אלעזר ורבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא את דבריו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי באגדה, עשה אוזנך כאפרכסת. לא, תקשיב טוב, כי הוא אומר דברים נפלאים. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אמר ואנוכי עפר ואפר, למשה ואהרון, ואנחנו מה? לדוד, אמר, ואנוכי תולעת ולא איש, אבל עובדי כוכבים אינם כן. נתתי גדולה לנמרוד, אמר רבא נתן לנו עיר ומגדל, לפרעה מי השם אשר אשמע בקולו, לסנחריב מי בכל אלוהי הארצות כמוני, למוחנצר אלה על במותי אב, לחירה מלך צור, מושב אלוהים ישבתי בלב ים, ימים. אבל ישראל, אני נותן להם גדולה, משפילים את עצמם. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, אחרי המילה, דווקא שם. כי אז אברהם הוא שלם, מאותו רגע נוצר מצב חדש בעולם. יש מושג שנקרא בני נוח, ויש מושג שנקרא בני אברהם. ובני אברהם פירוש הדבר אם יהיה יהודי, שכרגע הוא לא מהול, הוא לא נקרא הראל. יהיה גוי מהול, הוא נקרא הראל. המשנה אומרת בנדרים, כולם מכירים את המשנה, אם אדם נודר נדר, שהוא לא ייהנה מערלים, הוא לא רוצה שום עסק עם ערלים, מותר בערלי ישראל. למה? כי יהודי, גם אם הוא לא מהול, הוא לא ערל. נוצר מצב חדש, הוא בן אברהם אבינו. אז אברהם מקבל גדולה, והמלאכים הולכים להחריב את סדום. בא אברהם אומר, ריבונו של עולם, אולי יש 50, אולי 45, ואנוכי עפר ועפר. הוא לרגע לא חושב שהגדולה, כי הוא גדול. הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה. והוא לרגע לא שוכח את זה. ולכן, פילי פלאים, שאברהם אבינו חוזר ממצרים, והתורה אומרת, כבד מאוד בכסף, בזהב. אומר אברהם, וואו, זה מסוכן? להיות כזה עשיר גדול? אני יכול לחשוב שכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אני חייב מיד ללכת למזבח בין בית אל ובין העי. איפה נמצא המזבח, שאלו? איפה? תלוי. אם האדם חושב שהוא אנוכי, עם איגו, חושב שמי יודע מי הוא, אז הוא מתקרב יותר לעי. ושם זה עי גדול מאוד. אבל אם האדם מרגיש את עצמו אפר ואפר, אז הוא מתקרב יותר לבית אל. המזבח הזה, איפה הוא נמצא? תלוי רק בנו. אם אנחנו יודעים שכל הגדולה וההצלחה וברכה שהקדוש ברוך הוא נותן, הוא נותן לנו את הכוח לעשות את החיים, אנחנו מתקרבים יותר לבית אל. ואם שוכחים, חס וחלילה, מתקרבים יותר למה? להאי. לכן המזבח הזה אין לו מקום קבוע. זוכרים את יוסף הצדיק? מלך העולם, פשוטו כמשמעו. פרעה זה רק החותמת. אומר יוסף, רגע, רגע, אני מלך העולם. נכון, אבל זה מסוכן. אני באמת יכול לחשוב שאני באמת אלוה. אני צריך שבבית שלי יסתובב ילד שיקראו לו אפרים. ולשני קרא אפרים. למה קראו לו אפרים? אומרים בעלי התוספות, בקטע 24, סליחה שזה לא כל כך קרי, קרא אפרים על שם האבות, אברהם ויצחק, שנאמר בהם אפר. אברהם שנאמר בנוכי אפר ואפר, יצחק כאפר על גבי המזבח. אפרים משמע שתי אפרות. אני צריך שבבית יהיה לי ילד שיזכיר לי, יש כוח גדול ביד שלי, אפשרות עצומה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה. ואנוכי אפר ואפר. אז האפרים הזה יזכיר לי. כשזה הסיבה בקריאת השם אפרים, אז מה הבונוס? אפרני אלוקים ברצוני. הוא נהיה עוד יותר גדול, עוד יותר חזק. לכן מאפרים יוצא יהושע, שהוא זה שהולך להילחם בעמלק. כי יהושע נער לא ימיש מתוך האוהל. הוא נלחם בעמלק. הוא מזרעו של אפרים. לעמוד מול העוצמה הישמעאלית, שהיא מגובה באותה ברית, ברית המילה. פירוש הדבר, להעמיד את עצמנו ככאלה שכל מה שיש באמת בא מהקדוש ברוך הוא. ובידו הכל וממנו הכל. אין עוד מלבדו. זה נותן פרופורציה נכונה לחיים. לפריוריטי, לסדר העדיפויות. ויותר, אומרים חז"ל בקטע 28 לרגע אחד, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא. מה זה הצוואר? מה יש על הצוואר? צווארו של אברהם זה הגרון, שמשם מדברים. מהפה, פה, אומרים הראשונים, בגימטריה, מילה. לפה גם יש אורלה. אשר רבינו הרי שפתיים. פה בגימטריה, מילה. עם הפה מוציאים מילים. מילה, יש לה משמעות כפולה, ברית מילה ומילה שיוצאת מהפה. דיבור נכון, שימוש נכון בפה, בתורה, מצוות, תפילה, בכלל בדיבור ראוי ונכון. מול זה ישמעאל לא מסוגל לעשות כלום. שום דבר. וצריך לדעת ולהבין טוב. חז"ל אומרים לנו, בילקוט שמעוני בישעיהו, פרק סמך בקטע 29, אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח מתגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם. וכל אומות העולם מתרעשים, מתבעלים, ונופלים על פניהם, ויוחז אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבעלים, ואומרים, להיכן נבוא ונלך? להיכן נבוא ונלך? אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתיירו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתיירים? אל תראו, הגיע הזמן גאולתכם. לא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה. גאולה ראשונה אין לכם צער, שיעבוד מלכויות אחריה. גאולה אחרונה אין לכם צער ושיעבוד מלכויות אחריה. אז חז"ל מתארים לנו מה הולך להיות. חז"ל מראים לנו את הכותרות בצורה ברורה מאוד. אבל ביחד עם זה גם אומרים לנו אין מה להיבהל. אנחנו מסודרים. עד כמה שמרגישים יותר קשורים למקור החיים, לקדוש ברוך הוא. עד כמה שיש את התחושה של ואנוכי העפר ועפר. לא ביטול האדם שהוא לא שווה כלום חס וחלילה, אלא העשייה והיצירה כל אחד בתחומו לא הופך אותנו להיות בקשת למי יודע מה, אלא מבינים שזה מתנה מהקדוש ברוך הוא ומבקשים עוד סייעת הדשמיה כדי לתת עוד לאחרים. כשזה קורה כך, אז אומר לנו הנביא בקטע 27 על הגאולה העתידה, לא יבוא עוד שמשך ויחך לא יוסיף, כי השם יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלייך. ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מתי מעשה ידי להתפאר. הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחי שמה. מה יהיה אז? רוח השם אלוקים עליי, יען משך השם אותי לבשר ענבים שלחני, לחבוש למשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולעשרים פקח כוח, לקרוא שנת רצון להשם ויום נקם לאלוקינו, לנחם כל אבלים. איך? פסוק שאומרים אותו לחתן, ששמים לו את האבל, את האפר על הראש לפני החופה, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. המילה אפר, אותם אותיות של פאר, רק משחקים עם האותיות, אותו דבר. כל אפר יהפך לפאר. כל אפר שעשו מאיתנו עם ישראל דורי דורות יהפוך לפאר. ומה יהיה הלאה? שמן ססון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח קאה, וקורא להם אלי הצדק מתה השם להתפאר. בזה אנחנו מובטחים. הסוגיה הזאת היא מלמד אותנו אברהם אבינו בתחילת הדרך, את הסוד הגדול הזה. המזבח אי שם בין בית אלי האי. כמה שנדע ללכת בעקבות אברהם, נוכל לעלות בדרך העולה בית אל. נוכל לקרב את אותו מזבח למזבח חדש בציון תכין, ועולת ראש חודש נעלה עליו. את זה הפרשה הבא ללמד אותנו. לכן, אם נלך בעקבות אברהם אבינו, תעשה אבות סימן בבנים, הג'ינס, הגנים של האבות נמצאים בנו, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אז נזכה באמת, עוד יתקיים בנו עוד בזו השנה, לסום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן ששום תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח קאה, וקורא להם אלי הצדק, מתה השם להתפאר, ונשמע את הגאולה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אל תראו, הגיע הזמן גאולתכם, איזה גאולה? גאולה שאין עליכם צער, ושיעבוד מלכות, מלכויות אחריה. Thank you.